מורי ורבותיי, ערב טוב, אנחנו בדף סמך ב', עדיין נמצאים סמך א' עמוד ב', יבמות סמך א' עמוד ב', במשנה. כבר המשנה הקודמת רמזה לענייני מצוות פריה ורבייה, והמשנה כאן מרחיבה את העניין, בקשר לכהן שלא יישא איילונית. וכן, אומרת המשנה, לא ייבטל, כי הרי זה לא תלוי כבר רק באדם, יש דברים שהכל בידי השם, לא ייבטל אדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. יש מצוות עשה פרו ורבו, אנחנו נדבר היום האם זה גם שייך בגויים, על כל פנים, זו אחת מתרי"ג מצוות, זו המצווה הראשונה פרו ורבו, שהאדם חייב בה. אז אדם לא יתבטל ממצוות פריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. זה היסוד שכבר ראינו במשנה הקודמת. מה זה נקרא יש לו בנים? כמה? בית שמאי אומרים שני זכרים, בזה כי יהיה מצוות פרו ורבו. בית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה בראם. כאן התורה, המשנה מביאה את הנימוק של בית הלל, שהמקור כבריאת העולם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא זכר ונקבה, כך בעצם האדם אשר ברא אלוקים לעשות, האדם צריך להמשיך את מעשה הבורא, לפחות לשיר בן ובת. אבל בית שמאי אומרים שני זכרים, הגמרא תביא את הנימוקים. יש מחלוקת ראשונים, האם מה שהמשנה אומרת, בית שמאי שני זכרים, בדווקא שני זכרים, לפי בית שמאי, אם אדם ילד זכר ונקבה לא יצא ידי חובה, ובית הלל שאמרו זכר ונקבה, אם הוא ילד שני זכרים לא יצא ידי חובה, ויש אומרים, יש שיטה שנייה שאומרת בית שמאי לאו בדווקא. מה שהם אמרו שני זכרים, אפילו שני זכרים, אבל גם זכר ונקבה. ויש דעה שלישית שבית הלל לאו דווקא, שמה שהם אמרו זכר ונקבה וקל וחומר עם שני זכרים. אבל בפשטות רש"י, וכן אנחנו למדנו, שזה כל דעה היא בדווקא. היינו, בית שמאי אומרים זכר שני זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה. אומרת הגמרא, באה הגמרא ואומרת, אמרנו שאדם לא יבטל מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. מדייק את הגמרא, היש לו בנים, מפריה ורבייה בטיל, אבל מאישה לא בטיל. המשנה לא נקטה, יש כאן חידוש יותר גדול. יש כאן הרחבה של המושג. אפשר היה להגיד שאם אדם נולדו לו כבר בנים, אז הוא פטור בכלל מקשר עם אישה, לא רק מבנים. אבל המשנה דיברה, התייחסה, צמצמה את זה רק לחידוש מוגבל יותר. מדייק את הגמרא, יש לו בנים, מפריה ורבייה בטיל, מאישה לא בטיל, מאישה הוא ממשיך להיות חייב. אז לפי זה, מסי עלי הדיוק הזה, המשנה שלנו, תסייע לדברי הוראת רב נחמן בר אמר שמואל, ואמר, אף על פי שיש לו אדם כמה בנים, אסור לו לעמוד בלא אישה, שנאמר, לא טוב היות האדם לבדו. יש רוצים להגיד שזה דאורייתא, ויש מדברי הרמב"ם משמע שזה דברי חכמים, והפסוק הוא אסמכתא. על כל פנים, למה לא טוב היות האדם לבדו? אז יש שהנימוקי יוסף אומר, כי בלי אישה יש לו עירור, למנוע אותו שיהיה בתארה. ויש הרמב"ם אומר, פשוט מאוד, כמו שנראה את ההגדרות שאדם שבלא אישה שרוי, בלא שמחה, בלא, 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 מה שנלמד בדף הבא בעזרת השם, וממילא לא טוב להיות אדם אם רוצה שיהיה טוב, במובן החיובי ששלמות האדם זה כמו שנוצר בבריאה זכר ונקבה, כמו שאומרים, עד שלא, הוא חצי אדם, השלמות שלו רק שהוא בורא אישה. אז יש כאן שני צדדים, או הנימוקי יוסף מדגיש את העניין של העירור, או המרשה יותר מדגיש את העניין של השלמות. לא טוב אדם להיות לבדו.
אבל אף אחד לא אומר תתן של טוב, אם היא תפתן דו מהמת אבו מילוב.
מה זה?
אף אחד
זה אצל האישה אומרים, זה אומרים, אצל הגבר לא, אצל האישה יש בחינה כזאת. ובכן, אז יש דבר מעניין, יש דבר מעניין, אני לא זוכר בשם מי אומרים, אומרים, לא טוב היות אדם לבדו. שאדם הוא לבד, הוא לאט לאט מתכנס בתוך עצמו, הוא הופך להיות כזה מין אגואיסט, נגיד ככה. אז הוא לא מטיב לזולת, כשהוא חי עם אישה, אז הוא צריך להתחלק, הוא צריך לדעת להטיב לזולת, אז זה מקרין, מפתח את כוח הנתינה שלו. יש לו בנים ויש לו זה, אז יש בזה, לכן, אם רוצים לפתח את הטוב, המסגרת המשפחתית היא מחנכת, היא יותר מחזקת. טוב, יש הרבה דרשות בזה, אבל אנחנו רוצים להתקדם. אם כן, הדיוק הראשון מסייע לרב נחם שם שמואל, שכל ההיתר הוא, כן? כל ההיתר הוא שהוא פטור מהולדת בנים, אבל מעניין של נשיאת אישה, למרות שיש לו בנים צריך לשאת אישה, ואיקא דאמרי, יש אומרים שהגמרא מדקדקת בלשון המשנה בצורה כזאת. יש לו בנים, כן? למדנו במשנה שאדם לא יבטל מפיריה ורבייה אליהם, כן, יש לו בנים. יש לו בנים, באמת, הוא בטיל. אם יש לו בנים, אז באמת הוא בטיל מפיריה ורבייה, בטיל נמי מאישה. אז מותר לו גם להיבטל מפיריה ורבייה, ומותר לו גם כן להיבטל, אפילו מלשא אישה בכלל. אז אם כך, נאמת אבת יופתה לרב נחמן אמר שמואל, שהוא אמר שלעולם יישא אדם אישה, כי לא טוב היות אדם לבדו, אז אם אכן המשנה אומרת שאם יש בנים, אז הוא פטור מלשא אישה אחרת, נגיד, לא עלינו מתה אשתו, גירשת אשתו, אז אם כן, לכאורה זה סותר עונה הגמרא ואומרת, לא, באמת, אין פרחה מהמשנה על דברי רב נחמן בשם שמואל. אלא, הדיוק, אפשר לסדר את זה שזה ילך יחד. אין לו בנים נושא אישה בת בנים. יש לו בנים נושא אישה דלאו בת בנים. זאת אומרת, כאשר הוא עומד ב... איך אומרים? בקריירה ב' קוראים לזה היום, כן? זאת אומרת, הוא היה נשוי, וקרה מה שקרה, יש לו בנים, או שאין לו בנים. אנחנו באים ואומרים, אם יש לו בנים, אז מותר לו להתחתן גם עם אישה שכבר לא בת בנים, כגון זקנה, כגון הכרה וכדומה, כיוון שקיים מצד פריה ורבייה. אבל אם אין לו בנים, הוא צריך להשתדל באישה, לא מספיק שיתחתן עם אישה, צריך להתחתן רק עם אישה שהיא מסוגלת ללדת בנים, כדי שהוא יוכל לקיים מצוות פריה ורבייה, והנפקא מינה. למשל, אם בשביל להשיג אישה בת בנים, הוא צריך סכום גדול של כסף, ואין בידו, אז מותר למכור ספר תורה בשביל לקיים מצווה זו, אבל אם כבר קיים מצוות פרו ורבו, והוא יכול לשאת אישה בהשקעה קטנה, נגיד אין לה דרישות גדולות, ואז הוא יכול להתחתן איתה, אבל לא יהיו לו עוד בנים. כמובן, לכתחילה יותר טוב שגם אם יש לו בנים שישא אישה בת בנים, אבל אם אין לו, אין לו רשות למכור ספר תורה בשביל דבר כזה. זה הנפקא מינה. נראה בפנים, אומרת הגמרא, לא אומרת הגמרא, אין לו בנים נושא אישה בת בנים, אז חייב לשאת דווקא אישה שראויה להוליד בנים, אבל יש לו בנים נושא אישה דלאו בת בנים. נפקא מינה, אומרת הגמרא, מה החילוק נוסף שיש בין מי שיש לו בנים למי שאין לו בנים? הנפקא מינה, למכור ספר תורה בשביל בנים. אם אין לו בנים, אז מותר לו למכור ספר תורה בשביל לשאת אישה בת בנים. אם יש לו בנים, אסור לו. אנחנו אומרים, טוב, אם אין ברירה, תישא אישה שאיננה בת בנים. כן. זאת אומרת, שמבחינה כלכלית הוא לא יכול לשאת את הדבר הזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. ובכן, למדנו במשנה שתי דעות, מתי מקיימים מצוות פור ורבו, בית שמאי, שני זכרים, בית הלל, זכר ונקבה. הגמרא עכשיו תדון את המקורות. כבר המשנה רמזה את המקורות של בית הלל, והלכה כבית הלל כמובן. מה איתה, מה היו, אומרת הגמרא, מה איתה, מה היו? כן. מה איתה, מה היו דבית שמי? מה הטעם של בית שמי? למה הם אומרים, בית הלל ראינו את הטעם, אבל מה הטעם של בית שמי שאומרים זכר וזכר, שני זכרים, בזה הוא מקיים פרו ורבו, אומרת הגמרא, ילפינן למשה, מביאים ראיה מהפסוק אצל משה, מה כתוב אצל משה? בני משה, גרשון ואליעזר. מה המקור, מאיזה ספר מביאים? מסורת הש"ס מאיפה מביא את זה? תורה אור, תורה אור מאיפה מביא את זה? לכאורה מספר שמות, לא? המקור הוא דברי הימים כ"ג ג' ט"ו. השואלים, מה הלכת רחוק? תביא את הפסוק מספר שמות. כן, שם כתוב, לפני כן כתוב את ה... עוד בתחילת ספר שמות, שנולדו למשה אצל ציפורה בבית יתרון, נולדו לו גרשום, ויש שם את הנימוקים לשמות. אז למה לא הביא את זה? אז אומרים פשוט מאוד. אם היה מביא את הפסוק בספר שמות, אולי גם היה לו בנות. התורה לא נכנסת תמיד לספר את האירועים עם כל הפרטים. התורה התייחסה לשני הבנים, אבל אולי היו גם בנות. הוא הביא פסוק מספר דברי הימים, שכל עניינו של ספר דברי הימים, עניינו לייחס. אז הוא מונה את כל התולדות של כל משפחה. אז אם שם לא מוזכר, סימן שלא היו לו בנות. כי אחרת, אם תביא את הפסוק מספר שמות, אין כאן הוכחה מוחלטת. אם כן, מה איתה מה יהיו דבית שמי? ילפינן ממשה, שכתוב בדברי הימים כ"ג ג' בני משה גרשום ואליעזר, מה הכוונה? שני זכרים, ולא מוזכר שנולדו לו בנות. ובכל אופן, משה פרש מאשתו, יש אומרים שני פירושים, יש אומרים שנטע אוהל מיוחד בשבילו ואוהל מיוחד בשבילה, פירש ממנה לתמיד, לא באופן זמני. פירוש שני, שהוא גירש אותה, פשוט הוא גירש אותה. ומכאן צמח ההערות של מרים ואהרון. אז בואו נראה מאיפה אנחנו יודעים שבאמת הוא פירש. אנחנו רואים, רש"י כאן אומר, ילפינן משה, כיוון שהיו לו שני בנים, פירש מן האישה. כן, בהמשך, בדף הבא, בעמוד הבא, אנחנו נראה את ההרחבה של העניין הזה. אז אם כן, מזה למדו בית שמאי, הנה משה רבנו, אם הוא גירש את אשתו, או פירש מאשתו, ויותר לא חי איתה, אז אם כן, הוא הרי משה רבנו, משה אמת ותורתו אמת, הוא לא יזלזל במצוות, אם כבר... צריך עוד לקיים פרו ורבו, מה גירש אותה? אלא ודאי שאם נולדו לו שני בנים, קיים את המצווה. דרך אגב, כתוב בהלכה, שאם אשתו מבטרת על קיום מצוות עונה, אז הוא רשאי לנסוע למקום רחוק, או להיות, לחיות בפרישות, אם זה מרצונה של האישה. אם קיים מצוות פרו ורבו, אז עכשיו, אז כאן יכול להיות שזה היה בהסכמת ציפורה. נראה הערה עוד מעט בהמשך. אומרת הגמרא, ובית הלל ילפינן מבית הלל.
זה הלכה?
שמה?
הלכה, שאם ויתרה במצוות עונה, הוא יכול לחיות.
אם נולדו לו כבר בנים, וכי הם פרו ורבו, אז מעיקר הדין.
ומה עם הצד שלו?
לא, כמובן, כשהוא רוצה, כמובן שהוא מוכן, רק יש כאן את הצד של האישה, היא לא מוכנה שהוא יעזוב את הבית, בשביל מה התחתנו? כן, על מנת קש. אז אומרת הגמרא, מה איתה, מה היו בבית שמאי? ראינו להם, ילפינן ממשה, בני משה גרשון ואליעזר, ובית הלל, מה הטעם שלהם? ילפינן, ילפינן זה לאלף, ללמד, כן? אנחנו לומדים מבריאתו של עולם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, זכר ונקבה, כך גם כן כל אדם צריך להמשיך מעשה השם, לפחות זכר ונקבה, בזה קיים את המצווה. שואלת הגמרא, ובית שמאי ללפי מבריאתו של עולם, כמו שבית הלל לומדים, עונה הגמרא ואומרת, אין דנים אפשר משאי אפשר, ראינו כבר במסכת הזאת את המושג הזה. יש הבדל. בבריאת העולם היה חייב זכר ונקבה, אחרת איך ימשיכו את הדורות? זה שהקדוש ברוך הוא בחר, ברא זכר ונקבה, זה קורח המציאות. אבל בהמשך הדורות, יכול אדם ללדת שני זכרים, ובמשפחה האחרת ילדו הרבה נקבות, אז אחד מקזז את השני. אפשר להמשיך את הדורות, גם אם אצלי נולדו בנים, ואצל פלוני נולדו נקבות, אז החתן, יש איזה ממוצע, יש דורות שיש יותר בנים, אבל בדרך כלל יש לנו את הקיזוז. אז אומרים בית שמאי, אנחנו מדברים על הקמת משפחה. אז למה צריך דווקא שיוולדו לי זכר ונקבה? בבריאת העולם אי אפשר אחרת. רשי אומר, מי שאי אפשר, אומר רשי, דלאי לא יברא חווה, לא הווה נקבה חריטי. אבל אחה, כאן בהמשך הדורות, מי שיש לו שני זכרים, נקבות הרבה בעולם. אז למשפחה אחרת נולדים רק...
למה דווקא שניים?
כדי שהרי הם... לפחות שישיר בעולם מה שהם היו, הם היו שניים, שלא יהיה מינוס. כשהם ייפטרו מהעולם, לפחות שישירו כמו שהם עזבו את העולם. אם הם ישירו רק בן אחד, אז ישירו את העולם בדפיצית. הרי זה זוג, הם שניים. אם הם ילדו רק ילד אחד, אז יהיה מינוס.
אז
הוא אומר, זה יכול להתכזז. בית שמאי אומרים, זה יכול להתכזז. שני בנים אצלי, שתי בנות אצלך, אז זה כאילו אני ילדתי בן ובת ואתה. אנחנו מתכזזים, בעולם זה משתווה. זה מה שאומרים בית שמאי.
אם היה ילד שתי בנות לפי זה, לא היה יוצא? לא. גם לא היה בדפיציט, גם היה שניים.
נכון, זה מצד זה, אבל הוא אומר שנכון, מצד זה נכון, אבל בית שמאי מודים שצריך להיות זכר. אבל כמו אומרים, שני זכרים, לפי השיטה של רשי, שדווקא שני זכרים. כמו שהסברתי בתחילת השיעור, יש ראשונים שאומרים, לבית שמאי שני זכרים וגם זכר ונקבה. אבל זכר אחד מוכרח להיות. טוב, יפה. אומרת הגמרא, הוא בית הלל ללפאו ממשה. שואלת הגמרא, למה בית הלל בחרו ללמוד מבריאת העולם ולא לומדים ממשה? אמרי לך, יכולים להגיד בית הלל, משה לא פירש מאשתו בגלל ש... קיים את המצווה. אי אפשר להוכיח שם. משה מדעתי יהודה ועד. כמו שנלמד כאן בגמרא. דתניא, למדנו ברייתא, שלושה דברים עשה משה מדעתו, והסכימה דעתו לדעת המקום. בסוף הקדוש ברוך הוא הסכים. פירש מן האישה. זה מה שאנחנו מדברים. הגמרא תסביר למה. שיבר את הלוחות. כשעם ישראל חטא בעגל, משה רבינו יורד מהר סיני, וייר את העגל ומחולות, וישבר את הלוחות, והוסיף יום אחד, יש דיני פרישה לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא, כמו שנראה, ביקש היום ומחר, ומשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו, כי משה רבינו אמר, כדי שעם ישראל יישאר טהור, מעניין של טומאת קרי, שכבת זרע, אצל הגבר, אם הוא ראה מספיק יום אחד את טהרתו, אבל אצל האישה שהיא פולטת, יכולה לפלוט, והזרע יש לו קיום שלושה ימים, עד אז היא נתמת. כדי שלא יקרה דבר כזה, אז הוא אמר, נעשה פרישה של שלושה ימים. אז למה הקדוש ברוך הוא ציווה רק היום ומחר? כי הקדוש ברוך הוא ידע שלא יקרה דבר כזה שיהיה, אחרי יומה הוא היה בטוח, שכך זה יקרה. אבל משה רבינו הלך לפי סדר ההלכה הטבעית, והוסיף יום אחד מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אומרת הגמרא, דתניא שלושה דברים עשה משה מדעתו, והסכים על דעתו לדעת המקום. פירש מן האישה ושיבר הלוחות, והוסיף יום אחד. מפרשת הגמרא, מפרטת. פירש מן האישה, מה היא דרש? אמר, ומה ישראל שלא דיברה עמהם שכינה, אלא לפי שעה? הרי רואים פרישה אצל, פרישה מן האישה, בזמן מתן תורה, וזה היה זמני. הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל באופן זמני. כן? אלא לפי שעה. ויותר מזה, קבע להם זמן בדיוק מתי הם מקבלים את התורה, הם ידעו איך להתכונן לזה. אמרה תורה, אל תקשו אל אישה, בכל אופן התורה אומרת, אל תקשו אל אישה, אני שמיוחד לדיבור בכל שעה ושעה. נבואת משה רבינו היא נבואה שבכל רגע הוא יכול לדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ולא קבע לי זמן, על אחת כמה וכמה שאני צריך לפרוש מהאישה, ואצלי זה לא רק עניין זמן של מתן תורה חד פעמי, כל הזמן יש עניין של נבואה, והסכימה דעתו לדעת המקום, שנאמר, בסוף, איך יודעים שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו? שנאמר, כתוב, לחמור להם, שובו לכם לאוליכם. אוהל זה אנשים, כמו שכבר דיברנו קודם. האוהל זאת האישה. הנה באוהל אצל שרה, הביטוי אוהל, עקרת הבית זאת האישה. אז אם כן, שובו לכם לאוליכם, זה נשותיכם. ואתה פה עמוד עמדי. מסמיכות הפסוקים, משמע שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין משה לבין שאר העם. שעל שאר העם אמר, נגמר מעמד הר סיני, הם יכולים לשוב לאוהליהם, היינו לנשותיהם. אבל למשה רבינו אמר שישאר איתו ולא ישוב לאשתו. אז אם כך, מוכח מכאן שהקדוש ברוך הוא הסכים למה שמשה רבינו עשה להנהגתו שפירש מאשתו. וזה מה שאנחנו רואים כאן. כן.
שרב, למה הוא לא פורש לפני זה? למה דווקא אז?
מה?
לפי זה צריך לפרוש מהתחלה מאשתו.
כי הוא למד, לפי זה הוא למד קל וחומר ממעמד הר סיני, לפני כן לא היה קל וחומר. כן, ואחרי זה פתאום הדבר הזה לא היה ידוע, עד שנתגלה למרים ואהרון הדבר הזה, אז הם באו ותמהו והעירו את הערה.
אבל למה דווקא בקל וחומר הוא למד את זה? מה, מילים היה לו ציווי, אז זה נכון.
הוא ראה שיש ציווי על, יש ציווי על כלל ישראל לפרוש.
ציווי.
כן, נכון. אז לכן זה לא קל וחומר גמור, כמו שנראה בתוספות, זה לא קל וחומר גמור, אבל... מזה הוא למד, ומתי הוא למד את זה? במתן תורה, אז מכאן התחיל הקל וחומר שלו. הלאה, אומרת הגמרא, שיבר, אנחנו נראה מיד רש"י, שיבר את הלוחות, הדבר השני שהסכימה השכינה עם משה רבינו, מה ידרש? איך הוא שבר את הלוחות? זה דבר שהוא קיבל מאת השם יתברך. אמר, משה רבינו עוד קל וחומר למד. ומה פסח? קורבן פסח שהוא רק אחד מ-613 מצוות, אחד מתרי"ג מצוות. אמרה התורה, כל בן נכר לא יאכל בו. מה זה בן נכר? בן נכר יש לו שני מובנים, גוי, וגם בפסוק הזה הוא מתכוון לשני המובנים, גם גוי לא יכול לאכול קורבן פסח, וגם מומר, יהודי שנתנקרו מאסף שעובד עבודה זרה, איננו יכול לאכול קורבן פסח. אז מה קורבן פסח שזה רק אחד משש מתרי"ג מצוות? כתוב אמרה התורה, כל בן נכר לא יאכל בו. כאן שזה התורה כולה, זה עשרת הדיברות, הלוחות. אמנם תגידו, זה לא כל עשרת הדיברות, זה לא כל התורה. תרי"ג מצוות, זה עשרת הדיברות. יש אומרים שיש 14 מצוות בעשרת הדיברות. 13, יש אבן עזרא שמדבר על... אז, אבל איך תקרא לזה כל התורה כולה? אלא רב סעדיה גאון חיבר ספר האזהרות, שהוא בונה את כל תרי"ג המצוות, זה בנוי הספר שלו על עשרת הדיברות. הדיבר הראשון, הספר האזהרות לרב סעדיה גאון. זה ספר, אחד הראשונים שהלך בשיטה של מניין המצוות. אז אם כן, הוא בנה את כל התרי"ג מצוות, את הספר שלו, על הבסיס. בוא אמנה לך את כל התרי"ג מצוות תחת הכותרת של כל אחד מה ששייך. ענייני אמונה תחת אנוכי השם אלוקיך, ענייני עבודה זרה תחת לא יהיה לך, כן? עניינים לא תרצח, כל מה שקשור לפגיעה בחברו הזה לא תרצח, וכן על זה הדרך. את כל התרי"ג אומר, כי השורש של כל התורה כולה זה עשרת הדיברות, בהם כלולים כל התרי"ג. אז לכן באמת נוהגים, יש עדות שנוהגים בחג השבועות לקרוא ספר האזהרות של רס"ג, קוראים כדי לכלול את כל התורה בעשרת הדיברות ביום מתן תורה.
על כל פנים. לכלול את כל ה-613?
כן, כן, כן. אפשר לראות את הספר הזה ולראות. הוא הכניס את זה תחת הכותרת, כל קבוצת מצוות, תחת כותרת, אנוכי הכניס 60-70 מצוות לפי העניין, כל מה שקשור לאמונה. הלאה. אם כן... ייחוד השם, שיבר את הלוחות, אני חוזר עוד פעם, מה ידרש? ומה קורבן פסח שהוא אחד מ-613 מצוות, אמרה התורה, כל בן אחר לא יאכל בו. כך אנחנו לומדים בפרשת בו בספר שמות. אז כאן, בלוחות הברית, שהתורה כולה, כאמור, שעשרת הדיברות כוללות בתוכם את כל התרי"ג מצוות, וישראל משומדים, הגרסה הרגילה זה מומרים, רק הצנזורה עשתה מזה, כן, משומדים. וישראל, בדרך כלל, הצנזורה הפכה משומדים למומרים, כן, כדי שלא יהיה, הידוע שהצנזורה, בקשר ל... גם יש עוד כמה דברים שהיא עשתה בקשר לכל המקורות שמופיע על אותו האיש ישו, צנזרה את הדברים. ומה שקשור אצל גויים, אמרו אקום, עובד כוכבים ומזלות, שזה לא כל גוי. שבאו הגויים ושאלו, אמרו להם, כן, אתם עובדים עבודה זרה, לא, אז לא עליכם מדברים. גם כאן, בעצם המקור זה משומדים. ללא מומרים. אז טוב, אז הנה הקל וחומר, כאן שהתורה כולה בישראל משומדים, למה הם משומדים? שהם עבדו עבודה זרה, שכל המודה בעבודה זרה כאילו כפר בכל התורה כולה, על אחת כמה וכמה שלא רואים לקבל את התורה, לכן שיבר, והסכים הדעתו לדעת המקום דכתיב, כתוב לגבי הלוחות, אשר שיברת, איך הפסוק אומר? יש בעצם המילים אשר שיברת הם מיותרים. כתוב ככה, ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. למה צריך להגיד אשר שיברת? היה יכול להגיד וכתבתי על הלוחות הדברים אשר היו הלוחות הראשונים. אנחנו יודעים, משה רבינו יודע אשר שיברת. מה הוא אומר לו כאן אשר שיברת? ובכלל, בכל התורה, המילה אשר משמשת כמילת סמיכות, כמילת עזר. אז למה נדרוש אותה כאן? אלא כאן אשר שיברת מיותר. מה זה הזכיר לנו? את הצליל, ישר כוח, ישר. אשר, ישר כוח. מה שהיום אומרים לכל אחד, ישר כוח. כן? זה המקור. אשר, ישר כוחך ששיברת. הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לו... ישר כוח ותעודת כבוד על המעשה שהוא עשה, שהוא שבר את הלוחות.
איך אומרים מיישר וישר כוח?
מה זה אשר? ישר, מהמילה ישר, יש לנו... כן, מאשר את הזה. מה זה ישר כוח? הכוח שלך יש לו... אני מחזק אותו. אשר, אני עושה אישור, נותן לך אישור. מה שקוראים בצבא פס, כן? קיבלת אישור, כן. יש שמים עליו פס ויש נותנים פס, זה בסדר.
זה סברה, אבל זה לא משהו...
נראה עוד מעט הערות לתוספות שזה לא קל וחומר גמור. יפה. והסכים על אותו לדם מקום דכתיב, אשר שיברת, ואמר יש לקיש, מה זה אשר מלשון אישור באמת? אמר לה הקדוש ברוך למשה, אישר כוחך ששיברת, הנה הוא אישר את מעשה משה רבינו. הדבר השלישי, שמשה אמר מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, מה זה? אומרת הגמרא, עוד דבר, הוסיף יום אחד מדעתו, הוא הוסיף עוד אחד יום מדעתו. מה הוא אמר? כן? מה ידרש? דכתיב, כתוב, הפסוק השלם כתוב ככה. ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם. אז בעצם, מה אמר הקדוש ברוך הוא? היום ומחר, לפרוש מן אנשים. אז עכשיו, כמה זה היום ומחר שניים? ומשה אומר, אחר כך הוא אומר פסוק, אקרא לכם את הפסוק שאומר, כי ביום השלישי, איך כתוב אחר כך?
ירד השם לעיני כל העם על הר סיני.
יפה. אז איך זה? היום ומחר זה לא יום שלישי? זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את התורה ביום שישי, בסוף נתן בשבת, הכל לדעת רבי יוסי. אני כותב, אומר בסוגריים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה שבת פ"ח, שם מדברים מתי היה מתן תורה, בו"ב או בז"ן, רבי יוסי וחכמים, אבל השיטה כאן של הסוגיה שלנו הולכת לשיטת רבי יוסי, שבז"ן, אז אם כן, לפי שיטת חכמים, משה רבינו לא הוסיף יום אחד מדעתו, זה רק לשיטת רבי יוסי. אז אם כן, הם מסבירים את הפסוקים אחרת. בואו נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, כתוב, הוסיף יום אחד מדעתו, מהי דרש, דכתיב, וקידשתם היום ומחר, היום כמחר. מה מחר לילו אמו? אומר לו ככה, מה מחר לילו אמו? אף היום לילו אמו. הוא אומר ככה, קידשתם היום ומחר. היום צריך להיות סמוך למחר. מחר, ברור שזה 24 שעות מלאות. היום, היום הוא לא יכול להיות כבר 24 שעות. הקדוש ברוך הוא מדבר משה בבוקרו של יום, ביום עצמו. אז חסר את הלילה הקודם שמתחיל מן הלילה. אז היום הוא לא כמו מחר. אז הכוונה צריך, חוץ מאשר היום, צריך להוסיף עוד יומיים. עוד יום שיהיה כמו מחר. אז עוד יום שהוא 24 שעות. היום הראשון, היום הראשון כבר לא יכול להיות 24 שעות.
מה צריך להוסיף את
היומיים
למה?
לפרישה מאישה. הקדוש ברוך הוא אמר היום ומחר. משה רבינו אמר שלושה ימים. כמו שהסברנו קודם, בגלל העניין של תומת קרי. אז בייחוד אצל אישה צריך שלושה ימים, שעד אז הפליטה יש לה כוח של הזרע והיא מתמה. אז לכן, עד שלושה ימים יש תומה. אז לכן משה רבינו הוסיף שלושה ימים. אז איך הוא למד? דכתיב קידשתם היום ומחר, היום כמחר. מה מחר לילו אמו? אף היום לילו אמו. ולילה דעידנה, אבל הלילה של היום נפקלה, כבר הלך, אין לנו. אז צריך שמאמינה תרי יומי לבר מהעידנה, שמאמינה ששני ימים חוץ מהיום הזה.
בסך הדרכות מוזכר שם שהאדם הכלב, שהוא שלושה ימים, האוכל נשאר בעיכול אצלו. שם לומדים מזיבה.
כן, יפה. והסכימה דעתו לדעת המקום, דלא שריה שכינה עד שבתא. נראה כאן רשי, אומר רשי, בשורה שלישית למעלה ברשי, יוסיף יום אחד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קידשתם היום מחר, והוא אמר, יהיו נכונים לשלושת ימים. זה לא קבע לי זמן, מתי ידבר מי שיפרוש יום אחד קודם. מזה למד שהוא צריך לפרוש לו, עליכם לנשכם, אשר לשון ישר, עד שבתא, במסכת שבת רבי עקיבא דף פיוו, גם רינן לה, דאבות פרישה בארבע בשבתא. הם עשו את הפרישה ביום רביעי בשבוע. ופרשו חמישי ושישי שלמים. ושבתא שר ישרינה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ביום רביעי, ובעצם היה ביום שישי צריך לתת את התורה, לפי רבי יוסי, וכאן משה הוסיף יום אחד, אז נתנו בשבת. ובשבתא, בשבת שר ישרינה, אני קורא רשי, והוא שלישי לימים השלמים. ויום ראשון לא חשיב שלא היה לילו אמו. יפה. התוספות אומר, מה פירוש משה רבינו עשה מדעתי? אתה אומר שיש לו קל וחומר. על כל דבר יש לו קל וחומר. קל וחומר זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת. אז זה כאילו כתוב פירוש בתורה. כל עוד שיש קל וחומר, אומר תוספות, כל הקל וחומרים שמופיעים כאן, הם לא לגמרי לימודים גמורים. אומר תוספות, למשל הראשון בעמוד בדעתי הוא דעבד, איזה הוא אמר קל וחומר? הוא אמר, אם, כן? אם למתן תורה שזה זמן קבוע, זה היה צריך לפרוש, אני שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי כל הזמן, ודאי וודאי. הוא אומר, זה לא קל וחומר גמור, אף על גב זה קל וחומר כמה, אז למה זה נקרא מדעתו של משה? זה הרי 13 מידות, זה תורה ממש. הוא אומר, התוספות הראשון בעמוד, אין זה קל וחומר גמור. תשמעו סברה יפה מאוד. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל לפרוש, אז זה קורה, זה לא עניין מהותי. מפני שאומר לפרוש שלושה ימים, אוקיי, גם ממילא אדם יוצא למילואים שבוע, אז גם הוא פורש. הרי את קיום מצוות פריה וירויה הוא יוכל לקיים בהמשך, אחר כך, לפני כן. אבל משה רבינו כשהלך ופרש לגמרי מהאישה טוטלי, אז הוא מבטל את פריה ורויה לגמרי. הרי בקל וחומר אתה לא יכול ללמוד דבר יותר מהקל וחומר, אין לך בו אלא חידושו. מה הקל וחומר למד? שאפשר לבטל מצווה באופן זמני, באופן ארעי, ואתה רוצה על מוישה רבינו ללמוד מזה שמותר לגמרי. אין לך, איך אומרים, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. תראו את התוספות. אף על גב דקל וחומר כאמר. אז למה אתה אומר שאוסיף מדעתו, הרי זה קל וחומר? תשובה, איזה קל וחומר גמור? דעתו משום, מפני שציבה פעם אחד לבטל, יבטל לעולם? משה רבינו יבטל לעולם פרו ורבו? או תרוצין עמי דווקא, אז אמר לבטל, משום עשרת הדיברות, יש עניין אחר, עשרת הדיברות, זה כל התורה כולה, הכל תלוי בזה, אז היה פרישה, אבל מי אומר למשה רבינו על כל נבואה שהוא צריך לפרוש? זה לא קל וחומר. גמור. עכשיו, התוספות השני, רק שנייה, נגמור את הזה, אחר כך יש מה שאלות. דכתיב, אמור להם. אומר תוספות השלישי, ואם תאמר, מנהלן שפירש מדעתו, והלא משעה שנסר במתן תורה עם ישראל, שוב לא הותר לו, כדכתיב, אתה פה עמוד עמדי. אז אם הכתובים אומרים שמשה רבינו קיבל הוראה מאת השם ידבר ואתה פה עמוד עמדי, אז זה לא מתוך החלטתו. ויש לומר, דעילם דפירש מדעתו, למה כסו עליו אהרון ומרים? מזה שאנחנו רואים שאמרו לו על אודות האישה הכושית אשר לקח. כמו שאנחנו נראה מיד כאן, שהם לא היו מודעים לפרישה הזאת. ופתאום גילו את זה דרך ציפורה שהיא אמרה להם משפט, כמו שנראה במשך התוספות, אז מזה נודע. אז אם אהרון ומרים, שהם המנהיגים והם יודעים מה ציווה השם, הם כועסים על משה והם אומרים ביקורת, סימן שמנקודה הזאת אנחנו בטוחים שהשם לא ציווה אותו, אלא כשמשה רבינו רצה ללכת בדרך מסוימת, אז הוא קיבל אישור. בואו נראה, ויש לומר, דעילב דפירש מדעתו, למה כסו עליו אהרון ומרים? ודאי כששמע מפי הגבורה, אל תקשו אל אישה, נשא קל וחומר בעצמו, וגילה לה דעתו, ועשה לה אוהל בפני עצמו, זה אפשרות אחת, שהוא לא התגרש ממנה, פירוש שני אומר תוסות, או נתן לגט, ופיכך כסו עליו. הקדוש ברוך הוא רצה באופן זמני, ואם תאמר, למה המתינו כל כך שלא כסו עליו, אלא בחצרות שהוא זמן גדול אחרי מתן תורה? כתוב שאהרון ומרים כעסו רק בחצרות. מה קרה? ויש לומר שלא נתגלה להם אלא באותה שעה, כי זה תניא בספרי, שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לקחת 70 זקנים מישראל, אמרה מרים, אשרי נשותיהם של אלו שנתבקשו לגדולה. הנה היום מינו שרים. בטח הם מקבלים טלפונים בבית וזרי פרחים, אוי, אנשים מקבלים, עכשיו יהיה לכם מכונית שרד וכו' וכו'. להבדיל. אז גם כן מרים אמרה, אוי, זה שר כוח כזה גדול, אשרי 70 משכילים יקבלו עכשיו מעמד, ברוך השם. מספרים על רבי יעקב קמינצקי, אחד מגדולי הדור הקודם בארצות הברית, קראתי עליו פעם אחת, שהוא היה אדם מאוד צנוע, והוא ברח מכבוד. פעם אחת הוא נכנס עם אחד הגדולים, נדמה לי, עם אחד הגדולים בארצות הברית, לאולם שהיה מלא מפה לפה. אז הרב, מי זה היה שם? שכחתי את אחד, רבי משה פיינשטיין או לא מישהו אחר, הם רצו להיכנס מהצד, מאחורי הבמה, לעלות ישר, שלא יצטרכו להטריח את הציבור לעמוד. והפעם רבי יעקב קמינצקי מושך אותו, נחש, הוא אומר, שמה אנחנו נעשה כזה רוח? מה, בוא נלך מהצד. הוא אומר, לא, אתה לא יודע. הגברות שלנו הגיעו הפעם לטקס הזה, היה משהו חשוב. חשוב, הם באו להיות במעמד. אז אתה יודע כמה הם סובלות מהעסקי ציבור שלנו. אז פעם אחת שיהיה להם נחת רוח, שאנחנו נכנסים וכל הקהל נעמד. נכון, אנחנו יודעים שזה שטויות, אבל צריך לתת לאישה שכל כך סובלת בשביל זה. אז הוא נכנס כדי, הוא אמר לו, זאת הסיבה, כי הוא תמיד היה בורח מכבוד. אז אם כן, אמרה מרים, אשרי נשותיהם של אלו שנתבקשו לגדולה. אמרה ציפורה, לאט לך. את לא יודעת למה הם מחכים. אמרה ציפורה, אוי להם, לא אשריהם, אוי להם נשותיהם של אלו, שמיום שדיברה שכינה עם אחיך פירש ממני. זה היה סוד כמוס. אז לכן, רק אז, בחצרות, הם באו והתריעו. משה רבינו עשה את זה אחרי מעמד הר סיני, אבל זה היה סודי, לא ידעו. ידעו שיש לה אוהל, אבל חשבו משה רבינו מפעם לפעם. הוא יושב בכולל לומד באוהל שלו, פעם לפעם, כמו כל כולל נקבע הביתה. אבל ציפורה הייתה צדקת, היא לא כתרה. אבל כאן...
מה הקשר עם כולם? זה משהו של משה רבנו, זה לא כל החכמים. אז למה היא אומרת להם אוי להם?
כי היא ראתה, מה מובילה הנבואה? עשה אותם 70 זקנים, שרה להם הרוח נבואה, זה ראה הנבואה. אבל יש אפשרות, זה הולך על כולם. טוב, אתה יודע, מי שנכווה בפושרים, אז בחותכים, הוא נזהר גם. ואם תאמר, אומר תוסות, ולמה כעסו עליו מחר שהסכים לו המקום? הוא קיבל אישור. יש לומר, משום דאמרינן, כאן יש יסוד חשוב בתוסות. דאמרינן, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. וסיוע בבא להתאר. זאת אומרת, יש כלל. לפעמים אומרים, להבדיל, שאפילו אדם מבקש על דבר לא כל כך טוב, אם הוא יתפלל, הגמרא אומרת באיזה מקום, אפילו גנב על פתח המחתרת, מתפלל לשם. שהשם יהיה איתו. כן? אז כמובן זה כבר מצב קיצוני. כלומר, כאן מה שאומר תוספות, זה שהקדוש ברוך נתן לו אישור, כי משה רבינו רצה ללכת על מסלול מסוים. אבל זה לא נקרא מסלול מעודף. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא העדיף את המסלול הזה, אבל גם זה מסלול כשר. הוא נתן לו, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. לפעמים אדם רוצה סגנון כזה, למרות שבסגנון אחר הוא יכול להצליח יותר, הקדוש ברוך אומר, אוקיי, אנחנו, איך אומרים, במקום אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ, ובמקום שליבו חפץ. זה יסוד חשוב בתוספות. עוד תוספות, התורה כולה בישראל מומרים, אין זה קל וחומר גמור, גם זה לא קל וחומר גמור, ולכן זה לא כאילו מפורש בתורה, זה המשך של התוספות הראשון בראש העמוד. דשני פסח משום זה קודשים, אבל כל התורה כולה, עד רבה, יש לו ללמדם, להחזירם בתשובה. כן. אז אומר, קודשים זה עניין של תומה, אבל כל התורה כולה, עד רבה, מה אתה שובר את הלוחות? זה, הם נפלו, עם ישראל, יש בהם ניצוץ אלוקי. קח את הלוחות ותחזק אותם, תלמד אותם תורה.
אבל יש לי שאלה, אם זה לא קל וחומר גמור, אז למה ללמוד בזה? כל המטרה של קל וחומר...
זה לא קל וחומר גמור. אם זה קל וחומר גמור, אז זה כאילו כתוב בתורה, אז זה לא משה הוסיף מדעתו.
נכון, אבל כל המטרה של קל וחומר,
בדיוק, אז אי אפשר ללמוד, נכון, נכון?
מה הקל וחומר?
הקל וחומר אמר, מה ההיגיון שהוביל את משה למהלך הזה? יש כאן קל וחומר חלקי, אומרת הגמרא, יפה. אנחנו ממשיכים הלאה, הגענו לדף סמך בית, עמוד א', אנחנו תניה, באמצע עמוד פחות או יותר. מעל התוספות התורה כולה וישראל מומרים, כמה שורות, בגמרא. בתחילת השורה, אתם רואים תניה? אומרת הגמרא, תניה, למדנו ברייתא, חוזרים למחלוקת בית שמאי ובית הלל. במשנה אמרנו איך מקיימים, בית שמאי אומרים שני זכרים, בית הלל אומרים זכר ונקבה. תניה, יש ברייתא שמביאה מחלוקת שונה בין בית שמאי ובית הלל. תניה, רבי נתן אומר, בית שמאי אומרים שני זכרים ושתי נקבות, כדי שיקיים מצווה ארבע צריכים להיות ארבע ילדים, שניים זכרים, שניים נקבות. ובית הלל אומרים זכר ונקבה. אמר רב הונא, מאיתמא דרבי נתן, אליבא דבית שמאי. למה רבי נתן בשם בית שמאי אומר ארבע? מאיפה הוא לקח? קודם אמרנו שני זכרים ממשה רבינו. אבל עכשיו שמגיעים לארבע, מאיפה הוא לקח את זה? כן? אומרת הגמרא, דכתיב, ותוסף ללדת את אחיו את הבל, את הבל, הבל ואחותו, קין ואחותו. כתוב פעמיים את. המילה את היא באה לרבות. כתוב, הפסוק בשלמותו, ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רואה צון, וקין היה עובד אדמה. הפסוק השני כבר נקרא אותו גם כן, וידע אדם עוד את אשתו ותלת בן, ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. מה מוכיחים מכאן? הרי רואים שלאדם הראשון נולדו ארבע, לא רק קין והבל. את, כתוב. את ואת. את זה עם תאומתו. לקין נולד תאומה, בת, אחות, וגם להבל. אז היו ארבע, לכן צריך ארבע. ואיפה רואים שזה מחייב? כי אחר כך כשקין הרג את הבל, אז נולד, והוא יצא לגלות, נולד, נולד שט, והפסוק אומר שאמרה חווה, למה היא קרא לו שט, ותקרא את שמו שט, כי שט לי אלוהים זרע אחר. עד עכשיו היה חסר במצווה, כי אני ילדתי ארבע, קיימתי את המצווה, מת אחד, חסר אחד. נולד שט, ושלם הפאזל, מיליתי את המשבצת. ואז ממילא קיימתי את המצווה, ככה לומד רבי נתן בדברי בית שמאי. נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, תניא רבי נתן אומר בית שמאי, אומרים שני זכרים שתי נקבות, ובית הלל אומרים זכר ונקבה, אמר רב הונא, מה הייתה מדי רבי נתן, אם בעדי בית שמאי, דכתיב התוסף ללדת את אחיו את הבל. הבל ואחותו, קין ואחותו, כי כתוב את, את זה תמיד לרבות, הוא כתיב, כי שת לי אלוהים זרע אחר, תחת הבל, כי הרגו קין. הנה יש לנו שהיא הקפידה, חסר אחד. כן, אז שואלים כולם, ההוכחה על הסחרים, לא על הנקבות, טוב, כן, כי בדיוק מת הזכר. אומרת הגמרא ברבנן, מה יגידו חכמים שהם אומרים, מי זה בית הלל? מה הם יגידו?
אז אומרת הרב להוכחה על הסחרים ועל הנקבות.
הרי מת הבל, והושלם על ידי שט, מי אומר שגם אם תמות נקבה, גם יהיה אותו מצב? טוב, לא ניכנס לזה. אומרת הגמרא ברבנן, מה הם יגידו בית הלל? הרי באמת כתוב כאן, או לפי השיטה שמספיק במשנה שלנו, שאומרים שבית שמאי סוברים רק שני זכרים, לא שני זכרים ושתי נקבות, מה הם יגידו? יגידו מה שכתוב כאן בפסוק, עודו יהודה כמודי. זה הודעה שהיא מודה לקדוש ברוך הוא, זה לא עניין של השלמת המצווה, באמת המצווה היא שני זכרים. כמו שמצאנו אצל מוישה רבינו, מה שאתה מוצא אצלה שהיא אמרה שת לי אלוהים, לא בבחינת קיום המצווה, אלא כי בבחינת הודעה לקדוש ברוך הוא. ויש ברייתא אחרת שאומרת, כן, תניא אידך, רבי נתן, אז עכשיו יש לנו, עד עכשיו למדנו דעת המשנה, בית שמאי שני זכרים, בית הלל זכר ונקבה. דעת הברייתא הראשונה, בית שמאי ארבעה ילדים, שני זכרים, שני נקבות. ובית הלל אומרים, אמרנו שאיך בית הלל אומרים, מספיק זכר נקבה, כמו במשנה. עכשיו דעה ברייתא השלישית.
כן? בית שמאי אומרים שתי זכרים.
לא, אז אמרנו, בית הלל נשארים כמו במשנה הראשונה. במשנה הראשונה בית שמאי,
שני זכרים.
בברייתא הראשונה בית שמאי, שני זכרים, שתי נקבות. בית הלל במשנה ובברייתא נשארים אותו דבר. הברייתא השנייה, תניא אידך, רבי נתן אומר, כך נחלקו. בית שמאי אומרים זכר או נקבה, ובית הלל אומרים או זכר או נקבה. או, אז כאן כבר יש שינוי, גם בבית שמאי, גם בבית הלל. אמר רבא, מה הייתה עמד רבי נתן עליבא דבית הלל? למה הרי שינית כאן, קודם אמרת זכר ונקבה, אמרנו כבריאת העולם. אז עכשיו אתה משנה, אז צריך למצוא טעם לבית הלל לפי זה. מה הייתה מדי רבי נתן עליבא דבית הלל? אומר שנאמר, כתוב הנביא בישעיהו ממהי, אומר, לא תוהו ובראה לשבת יצרה. דרך אגב, אנחנו נראה בהמשך, שגם מי שאומר שלבני נוח אין מצוות פרו ורבו, אבל את המצווה להרבות בעולם ילודה, לא תוהו ובראה, זה שייך גם כן לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שניישב אותו, לא נשאיר אותו שוממה, זה שייך גם בבני נוח. יש שיטות ראשונים, מיד נראה, שגם אצל בני נוח שייך יסוד המצווה של פרו ורבו. כי האמת, אני רק אגיד פתיח, כי המצווה של פרו ורבו נאמרו לבני נוח.
פרו ורבו מלוא את
כן? האם הפסוק הראשון או הפסוק השני, על כל פנים זה נאמר לבני נוח, אז לכאורה זה שייך בהם. אבל יש כלל שאומר שכל מצווה שהיא נאמרה לבני נוח בספר בראשית וחזרה ונשנתה בספר דברים, אז במקרה כזה גם בני נוח מצווים וגם ישראל מצווים. אבל אם לא חזרה ונשנתה בספר דברים, אז בני נוח קיבלו ציווי ברגע שעם ישראל קיבל את התורה, הציווי הזה פסק מהם. כי התורה כאילו מקפיאה את הצו הזה, אז יוצא שפרו ורבו לא חזרו ונצטבו. אז כיוון שלא חזרו ונצטבו, זה שייך רק לישראל. ויש ראשונים שרוצים להגיד כמו שנראה שגם פרו ורבו שייך בבני נוח. אז שואלים, יש שבע מצוות ננוח, וזה לא בתוך שבע מצוות ננוח, אנחנו נדבר עוד, אם יאפשר הזמן. אומרת הגמרא, נראה עוד פעם, אמר רב, אמר איתה מדי רבי נתן, אליבא דבית הלל, אומרת הגמרא, מה איתה מה, אליבא דבית הלל, כן? מה איתה מדי רבי נתן, אליבא דבית הלל, שנאמר, לא תוהו ברא לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ריקני תוהו, הוא ברא אותו כדי שיתיישבו בו. והעביד לשבת, במה שהוא מוליד בן אחד, כן? במה שהוא מוליד בן אחד, הוא עשה שבט. כלומר, בית שמאי אומרים, או זכר, בית הלל אומרים, או זכר או נקבה. כי כתוב, הפסוק לא תוהו ברא לשבת יצרה. אז אני עשיתי משהו, השארתי משהו, השארתי יתד בעולם. השארתי
את זה. למה לא זכר ונקבה לפי?
תהיה בריא אם תעשה זכר נקבה, אבל מינימום, תוכנית מינימום, להשאיר לפחות זכר.
איך רואים מזה שזה פחות...
לשבת, הוא עשה לשבת, הוא עשה יישוב, הוא עצמו לא השאיר חלל לגמרי. נכון, הם שניים והשאירו אחד, אבל עשו לשבת. זה פחות, אבל עשו לשבת. כן, היום יש מגמה, אפילו לא ללדת ילד אחד. יש אנשים אומרים, בעולם כזה אכזרי ומסוכן, וכל כך מסובך, מה צריך ללדת ילדים? מספיק אנחנו סבלנו. נו בטח, מי שלא חי חיים רוחניים בתורה, אז באמת הוא צדק.
מספיק אלף.
כן, אומרת הגמרא.
אלף
זאת אומרת, אם הוליד ילד אחד, כבר קיים רצון הבורא שהעולם יתיישב.
דעת מי זה?
זה לפי רבי נתן אליבא דבית הלל, זה אתה.
הברית השנייה.
כן. עכשיו יש כאן מחלוקת מעניינת, שנראה אותה לאורך הדרך. טוב, אנחנו צריכים להתקדם. איתמה, היו לו בנים בגיותו ונתגייר. גוי, היו לו ילדים, פתאום עשה שדרוג, החליט להתגייר. עכשיו הוא התגייר ונהיה יהודי. השאלה, האם הבנים האלו שנולדו לו בגיותו נחשבים כפרורבו? מצד אחד, הרי אם נגיד שגם לגויים יש פרורבו, אז הוא קיים את המצווה כשהוא היה גוי. ואם עכשיו לא נולדו לו, סוף כל סוף קיים את המצווה. או שנגיד לא, פרורבו לא שייך בגויים.
זה שבע מצוות
בנימה. אין שבע מצוות פרורבו. או שנגיד שלא, ואת... עכשיו, יש מחלוקת ראשונים. יש אומרים, הרמב״ם אומר, מתי הדיון הוא אם גם הבנים שלו יתגיירו איתו? אז, נראה מחלוקת. רבי יוחנן טוען שזה עולה לו למצווה. אומר הרמב״ם, דווקא אם גם הם יתגיירו, אנחנו אומרים, אותם בנים שהוא ילד בתור גוי, אם הם גם, סוף כל סוף הוא ישיר פרורבו של יהודים, גם הם יתגיירו. אי הם נולדו לו קודם, אומר רבי יוחנן, זה בסדר, כי גם הגוי חייב פרורבו. אבל יש ראשונים שאומרים שרבי יוחנן שמחשיב את הילדים גם שנולדו בגיותו, גם אם הם לא יתגיירו. בואו נראה את זה בפנים.
סוגיה חדשה?
כן. בעניין מצוות פריה ורבייה. שוב פעם, זה לא דבר חדש, הנושא שלנו מצוות פריה ורבייה. איתמה, היו לו בנים בגיותו ונתגייר. רבי יוחנן אמר כי הם פריה ורבייה. הבנים שנולדו לו לפני שהתגייר, הם משמשים לו כרטיס כניסה במצווה. ריש לקיש אמר לא קיים מצוות פריה ורבייה, אז הוא צריך להמשיך ללדת, לעשות מאמץ ללדת עוד בן ובת לפי בית הלל. רבי יוחנן אמר קיים, עכשיו הגמרא אומרת הנימוקים. רבי יוחנן אמר קיים פריה ורבייה, דאבו להו, הרי אבו להו, היה לו בנים כשהוא היה גוי. ואילו ריש לקיש אמר לא קיים מצוות פריה, שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. הרי כאילו זה מהות חדשה, זהות חדשה, וממילא זה לא אותו אדם.
מה זה שנולד דמי?
דומה. דומה, דומה. כקטן שנולד, כאילו הוא מתחיל מהות חדשה. גם רבי יוחנן מסכים לכלל הזה, גר שנולד כקטן, גר שנתגייר קטן שנולד, רק הוא מתייחס לזה רק לנושאים שבהם גר לא נחשב לאדם חדש, רק לעניינים שבהם שונה היהודי מהגוי באופן מהותי, אבל עניינים שהם דומים אז זה ממשיך.
אז הרב, אם הוא סובר ככה, זה לא יכול להיות מה שאומר קודם.
מה זה? נגיד גוי, אתן לכם דוגמה, גוי שרצח והתגייר. אז יבואו לתלות אותו, הוא יגיד, לא, אני אדם חדש, זה לא אני. הבן אדם הזה כבר איננו בעולם הזה. אז אומרים, לא, כיוון שרצח שייך בזה, הוא לא שונה מהגוי, אז אין כאן מהות חדשה, רק בדברים ששונה היהודי מהגוי. זה רעיון עמוק שצריך לפתח אותו ואין לנו זמן. נכון? אז לכן על דבר כזה הוא אומר אותו דבר בפרו ורבו, שייך, אומר לפי רבי יוחנן, גם בגוי, אז זה לא כגר שנולד עמי.
אבל היום זה כבן אדם חדש, לא?
למה? כי מותר להרוג אצל הגוי.
הלכה היום.
הלכה, כן, נכון, אבל לא לכל. הלכה כמו רבי יוחנן. בכל הסוגיות שנלמד עכשיו תמיד, רבי יוחנן וריש לקיש, הלכה כרבי יוחנן. אז בעצם זה נחשב לו, הרמב״ם פוסק דווקא בנים שהתגיירו איתו. כן, ככה פוסק הרמב״ם. ובכן, אומרת הגמרא, יפה. ועזדו לתמיו. רבי יוחנן וריש לקיש הולכים לשיטתם, דאיתמר, למדנו מחלוקת המוראים דומה. היו לו בנים בגיותו ונתגייר. רבי יוחנן אמר, אין לו בחור לנחלה. דאב עלי ראשיתונו. וריש לקיש אמר, יש לו בחור לנחלה. למה? יש לו בחור לנחלה מפני שגר שנתגייר קטן שלו אדם. מאוד מחלוקת. אדם, היו לו נגיד 10 ילדים כשהיה גוי. 20 ילדים, 50 ילדים, לא חשוב כמה. התגייר. עכשיו נולד לו הבן הראשון ועוד כמה ילדים. האם הוא נחשב בחור, למשל לנחלה, בחור, הבן הראשון, הוא לא צריך להיות פטר רחם, אבל אם הוא בחור לאבא, הבן הראשון שנולד לו מקבל כפל בירושה, נכון? פי שניים מקבל. האם נגיד הוא לא בחור? יש לו עוד בנים קודם, לפני שהיה גוי, אז הוא לא ראשית עונו. ואז לא מגיע לו כפל. או נאמר, לא כן. כיוון שגר שגייר קטן שנולד, אז עכשיו זה הבן הראשון. אז עוד פעם נראה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן שקודם אמר, לא, הוא שייך בזה. אז אנחנו אומרים, זה לא בן ראשון, היו לו בנים קודם. ואילו ריש לקיש אומר, קטן שנולד עמי, בואו נראה. ואז זולתם היו, ואיתמר, היו לו בנים בגיותו ונתגייר. רבי יוחנן אמר, אין לו בחור לנחלה, דאב עלי ראשית עונו. כן? זה ראשית עונו? היה לו כבר. אז אם כן, כשהיה גוי כבר היו לו ילדים. אז זה לא ראשית עונו. ריש לקיש אמר, יש לו בחור לנחלה. למה? גר שנתגייר כקטן שנולד עמי. אז אם כן, כל בן שהוא הוליד לפני שנתגייר לא נחשב כבנו. הוא עכשיו מהות אחר, גם לפי ההלכה, זה לא בנים שלו. גם רבי יוחנן מודה לזה שהם לא בנים שלו. לפי ההלכה מותר לו להתחתן עם ביתו. רק רבנן גזרו שלא יגידו שקדושת היהודי פחות מקדושת הגוי, אבל בעיקרון באמת, אבל בכל אופן גם רבי יוחנן מודה ש... שגר שנתגייר קטן שנולד עמי, כמו שאמרנו קודם.
הם התגיירו ביחד.
מי?
כל המשפחה.
אז מה זה משנה?
אז הם עדיין הילדים שלו.
לא. במהות, כל אחד הוא אקזמפלר מעצמו, כל אחד. הלאה, אומרת הגמרא, אז יש כאן אותם רעיונות, בשני המקרים רבי יוחנן ריש לקיש שתחלקו, האם בנים שנולדו לגר לפני שנתגייר, נחשבים בניו. אומרת הגמרא, רק רגע. אומרת הגמרא, למה צריכים את שני המקרים? הרי לכאורה זה שכפול. תגיד את הפרינציפ במחלוקת אחת, נדע את זה לאורך כל הדרך. אנחנו לא רוכלים שצריכים לפרט הכל. הוא צריכה. דאי השמינן והאי כמה הייתה, אמא היה משמיע לנו את המחלוקת רק בעניין פירייה וריבייה, בנים שנולדו לו לפני שנתגייר, האם הוא בזה יוצא ידי חובת פירייה וריבייה? שרבי יוחנן אומר, יוצא, וריש לקיש אומר לא יוצא, באיקה אמר רבי יוחנן, הייתי אומר, שמה רבי יוחנן אומר שבנים שנולדו לי לפניכם נחשבים, משום דמעיקר הנמי בני פירייה ורביינינו. שרבי יוחנן, רשי אומר, רשי כאילו, רשי ותוסות חולק עליו, אם יהיה לנו זמן לראות, רשי אומר, גם גוי חיה בפרורבו. יש מסבירים את רשי שהכוונה, שגם אם נגיד שהיום אין פרורבו בבני נוח, אבל מעיקר הציווי כשהקדוש ברוך הוא ציווה בראשיתו זה היה גם לבני נוח, אז הם שייכים בזה. או הם שייכים בגלל שיש לשבת יצרה. אז זה הייתי אומר שם, מה רבי יוחנן אומר שהם נחשבים, כבנים שלו, מפני שבפרו ורבו, זה גם על בני נוח נאמר. אבל עניין נחלה ללא בני נחלה נינו, מסביר תוספות, לא הכוונה שהם בכלל לא בני נחלה, אלא, תראו, תוספות אחד לפני הסוף, דלא בני נחלה נינו, כלומר נחלת בכורה, אבל עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, גדם פרק דקידושין, פרק כמה דקידושין. כלומר, דיני נחלה על פי תורה יש לגוי, הוא מוריש את בניו. אז אמא אומר לה בני נחלה, לא הדינים המיוחדים כגון שבנות, כאן הראשונים אומרים, הרי אצל יהודי רק הבנים יורשים לו הבנות, אצל גוי גם הבנות כמו הבנים, שווים. ועוד, אצל יהודי הבכור נוטל פי שניים אצל גוי, בזה שונה. אז זה מהות חדשה בדיני בכור. אז אם כן, אז הייתי חושב שבזה הוא מודה לבית הלל, לריש לקיש, שבאמת הם לא נחשבים כמו הבנים שלו, אבל לדיני החנה דלה מחלה אימה מועד אליי, שהוא מודה שהם לא בניו, לריש לקיש, אז אכן הוא מביא גם את המחלוקת הזאת, והתמר בה, אם נאמרה מחלוקתם רק בדיני נחלה, הייתי אומר, כמה ריש לקיש דווקא בדין זה של נחלה. אז ריש לקיש אומר שבנים שנולדו לגר לפני שהתגייר, הם לא בניו, בגלל שדיני נחלה, כמו שהם נוהגים בישראל, הם לא נוהגים בגוי. אז בזה ריש לקיש אמר שהם לא הבנים, אבל בהי, איפה? במצוות פריה ורבייה. אימה מודלי לרבי יוחנן, שמה? שרואים את בניו כאילו הם הבנים מקודם בגיעותו, כאילו בנים עכשיו, כי סוף כל סוף מצוות פריה ורבייה גם נוהגת בגויים, בראשיתם, או בצורה של לשבת יצרה צריכה, לכן את שני הדברים צריכים. שואלת הגמרא על ריש לקיש, מה אתה אומר? בנים שנולדו בגיעותם לא נחשבים ליהודי, לגר כבנים שלו, כך אמרת, לכל מיני דינים. שואלת הגמרא, בוא נבדוק. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, כתוב בספר מלכים, בעת האי שלח ברודך בלדן בן בלדן מלך בבל.
זה
הבן לדן אולי. בעת האי שלח ברודך בלדן בן בלדן מלך בבל. מה כתוב? הוא שלח ספרים ומנחה אל חזקיהו. הפסוק בשלמותו אומר ככה. כתוב, בעת שהיא שלח ברודך בן אדם בן בלדם מלך בבל ספרים מנחה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו. מלכים ב' פרק כף פסוק י' ב'. מעניין מאוד, מה רואים כאן פסוק? ברודך בלדן בן בלדן. דרך אגב, אני אגיד כאן הרה, שבלדן בן בלדן רואים שקוראים לו כשם אביו. מסופר שהאבא נענש נהפך להיות ככלב והוריד אותו מלכותו, המליכו את בנו. אז הבן, אמרו, בן יכבד אב, מי זה מרודך בלדן? למה? הוא לא התבייש. הוא קרא לעצמו בשם אבא לאמור, אני לא מתבייש באבי. מה שקרה לו, אני ממשיך להזדהות איתו, והוא השאיר את שמו, לא כמו שאחרים, אם קורה דבר כזה, מתעלמים. על כל פנים, מה הוא רוצה להוכיח מכאן? הנה גוי, וקוראים לו מרודך בלדן, בן בלדן, אתה אומר שהוא לא שייך, אין, הבן של הגוי הוא לא בן שלו, אז למרות שכאן דיברנו על גר, אבל הוא מנסה להוכיח צורה כזאת, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, בעת הישלח ברודך בלדן, בן בלדן, מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, אז אם כן, הגוי הזה הוא נחשב כמו הבן של אבא שלו, אז הנה התורה מכירה בעובדה שהוא בנו של עובד כוכבים והוא נחשב כמו בנו, אומרת הגמרא, אמר לי, בגיותן איתלהו חייס, משנתגיירו לאיתלהו חייס, כל הדיון מה קורה לגוי שמתגייר, אני מסכים איתך שכאשר הם גויים ויש להם בנים, הם יורשים אותם, הוא בן שלו, אני לא דיברתי על זה, אני דיברתי על מהות ריש לקיש שאומר, גר שנתגייר כקטן שנולד, אז מה אתה שואל אותי? אומרת הגמרא, עם הרב, הכל מודים, אם יחלקנו בגר שנתגייר, עבד אין לו חייס. דכתיב?
מה זה חייס?
ייחוס, אין לו ייחוס של בן ואבא, כי הוא עבד. כתוב פרשת עקדה שאברהם אבינו אומר לנעריו שמולים לעשות העקדה, שבו, מי זה היה אליעזר עבדו וישמעאל בנו. יש אומרים שגם ישמעאל נחשב כעבד, על זה יש מחלוקת. אם הגר הייתה שפחה או לא, וישמעאל הוא בעצם עבד כנעני, או שהיה בן ממש. פשטות הוא היה בן, וכאילו ההתייחסות של עבד מתייחס לאליעזר. עם הרב, הכל מודים בעבד שאין לו חייס, שנמאר, שהוא לכם פה עם החמור. מה זה אם? זה כאילו תוריד את הניקוד של חיריק, תעשה אותו פתח, עם אדומה לחמור. אז אם כן, יש צד דמיון בין עבד לבין בהמה. לומר, כמו שבהמה לא שייך ייחוס, כך גם בעבד לא שייך ייחוס. שואלת הגמרא, כתוב של לבן של שאול היה עבד כנעני ושמו ציווה. אז מסופר עליו בספר שמואל ב' פרק ת' כתוב, ולציווה זה העבד של בן שאול 15 בנים ו20 עבדים. אז הנה, כתוב שהיה לו 15 בנים, אתה אומר שלעבד אין בנים. זאת אומרת, הבנים לא מיוחסים אחריו. יקנו לו על מנת שאין לרבו רשות בו. לא כתוב כאן עבדים, כתוב כאן בהמות. אתה שואל נכון, מאיפה יש לו בהמות? הוא עבד, העבד שהיה לאדונו. במקרה שיקנו לו על מנת שאין לו רשות בו. 20 עבדים, כן, כגון שיקנו לו, כתוב 15 בנים ו20 עבדים, יקנו לו 20 בנים, עבדים, על מנת יש אפשרות לקנות לעבד שלרבו לא יזכה בזה, על מנת שאין לרבו רשות בו. אז אם כן, משהו מוכיח מכאן, אתה אומר שלעבד כנעני אין בנים, כתוב בפירוש, הוא לציווה, שהוא בעצם העבד הכנעני של בן שאול מפיבושת. אז אם כן, 15 בנים ו20 עבדים, הנה לך שיש בנים. אמר רב אחא בר יעקב, מה אתה מביא כאן ראיה? זה בנים במובן הביולוגי, לא היחוסי, כמו שאנחנו אומרים בתורה, פר בן בקר. אז מה תגיד? הנה התורה קוראת לפר, בן, יש לו ייחוס. זה רק הוא הוליד אותו, לא במובן של ייחוס. יחי, אומרת הגמרא, אז מה הבאת לי את הראיה מרודח בלדן בן בלדן? התמנמי, נגיד, זה כמו פר בן בקר. עונה הגמרא אומרת, שאני אתם דייחסינו בשמיו ובשמה דאבוון. שם השונה מפני שהוא ייחס אותם בשמם ובשם האבא. אז הפסוק קובע את הייחוס ברדח בלדן בן בלדן. הוא מזכיר גם את השם שלו וגם את השם של אבא, זה מראה על ייחוס. בפסוק של ציווה, אנחנו רואים, היו לו 20 עבדים, היו לו 15 בנים, אוקיי, אבל לא מוזכר שמותם. רק האבא מוזכר שמו. אז אין כאן עניין של ייחוס. כאן הוא מקפיד בלי שום צורך להזכיר את השם המלא של הבן ואת השם של האבא. זה מראה שיש להם ייחוס. ואחה לא מפרש. והיא באה תימה, או יש לנו הוכחה יותר ברורה שהתורה מכירה באמת ביחסי בן ואב, בייחוס אצל גוי. איפה? שכן יחסינו בדוך תחיתה באבון ובאבא אבואון. מצאנו פסוק אחר במלכים. וישלחם המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חיזיון מלך הרם יושב בדמשק למאור. אז הנה כתוב, עשה אל בן הדד בן תברימון בן חיזיון מלך הרם. אז יש כאן גם את האבא וגם את הסבא. או, זה כבר יותר. אני תמיד רגיל לומר, שמעתי פעם, כשאני משתתף באיזה שמחה של ברית, ויש הסבא והסבתא, או בשלום זכר, אז אני אומר לסבא, עכשיו אפשר להגיד שאתה בן אדם. אז כולם פותחים את העיניים. הגמרא הזאת היא ראיה לדבריי, שברגע שמייחסים את הבן אדם לדור השלישי, או, זה ייחוס. לפני כן אנחנו עוד התלבטנו. למה? כי בעצם, זה שאדם מגדל ילדים, זה עוד לא אומר שהוא בן אדם, גם בעלי חיים, מגדלים צאצאים, אבל לגדל דור שלישי, לטפל בנכדים, זה לא מצאנו אצל בעלי חיים. זה רק אצל מין האדם. אז לכן, כשנולד נכד, אז אתה נהיית בן אדם. עד אז אתה עוד בדרך.
למה נהיית בן אדם?
לא, זה לא קשור לגמרא, אני אומר סתם כאמרה. כי לגדל ילדים, בעצם זה גם בעלי חיים דואגים לצאצאים. הלאה. אומרת הגמרא, איתמר, היו לו...
לפי המצווה של פרור ובור זה לא נכון.
למה?
פרור ובור זה בן ובת.
לא, לא.
נו, אז מה? זה הלכה, נו, אז מה?
לפי המצווה של פרור ובור,
בסדר, כי הם פרובו, אבל אני אומר את הרעיון ששיננתם לבניך ולבני בניך יש... בני בנים הרי הם כבנים, הנה הסוגיה לפנינו. בואו נראה עוד ככה, נמשוך קצת שנתקדם. אומרת הגמרא, איתמר, עוד מחלוקת בעניין מצוות פריה ורביה. איתמר, היו לו בנים ומתו. מה יהיה? לא עלינו אדם, כי יהיה מצוות פריה ורביה. פרצה מלחמה, מגיפה, לא עלינו, השם ישמור, אין לו עכשיו בנים, פקט. כי יהיה מצווה, הוא יגיד, אני עשיתי את המצווה, הקדוש ברוך הוא לקח, השם נתן, השם לקח, לא עלינו, אז אם כן, יהיה שם השם מבורך. אני קיימתי את המצווה, בואו נראה. היו לו בנים ומתו, רב הונא אמר, קיים פריה ורביה, הוא קיים את המצווה, הוא עשה את שלו. רב יוחנן אמר לא קיים, מה המחלוקת? רב הונא אמר קיים משום דרב אסי, בגלל הסברה של רב אסי. דאמר רב אסי, אין בן דוד בא גמרא בסנהדרין עד שיחלו כל נשמות שבגוף. עד שיוולדו כל הנשמות שיש מדור מיוחד בשמיים ששם נקרא גוף. רשי מביא כאן, תראו רשי, משום דרב אסי, ארבע שורות אחרונות ברשי, כלומר, תמה דפריה וריה משום דרב אסי, ואי כיוון דנטלו על ידו מנשמות שבאותו צר ששמו גוף, הרי כי יהיה מצוות פריה ורביה. כלומר, יש כאן עניין רוחני, הקדוש ברוך הוא ברא אוצר, בנק של נשמות שצריכים לרדת לעולם, אז לפי רב הונא, הורדת את העולם, היה קשר בין הנשמה לגוף, שנה, שנתיים, 20 שנה, אי מת, אבל הנשמה ירדה, מילה את תפקידה, אז זה בסדר, קיים את המצווה. המטרה היא רוחנית, להביא את הקשר בין הרוח לגשם, ועשית את זה. אבל רבי יוחנן אומר, לא קיים, למה הוא אומר? נראה עוד פעם, רב הונא אמר קיים משום דרב אסי, דאמר רב אסי, אין בן דוד בת שיחלו כל נשמות שבגוף, שנאמר הפסוק בישעיהו, כי רוח מלפני יעטוף וכולי, ונשמות אני עשיתי. הפסוק הזה מדבר על זמן הגאולה, כי לא לעולם הריב ולא לנצח הקצוף, יגיע הזמן שאני אגל אתכם. בהמשך הפסוק השם אומר שהרוחות והנשמות שלפניי שגזרתי שיוולדו יעטוף, הם בעצם מאחרים את הגאולה, כיוון שהם צריכים להיוולד קודם הגאולה. העטופים ללבן, העטופים המאוחרים, כן? כאילו מאחרים, כיוון שלא כל הנשמות יצאו אל הפועל, הגאולה לא יכולה לבוא, כי כדי שהגאולה תבוא, צריכים כל הנשמות לרדת לעולם. אומרת הגמרא,
כדי שהרווקים יתחתנו בנקבן.
כן, נו, הם מוכנים. צד אחד כבר מוכן. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אמר, למה הוא בעצם לא קיים אם מתו לו עלינו בניו? כי לא קיים מצוות פריה ורביה לשבת יצרה בעינן. הרי מה הועיל, נגיד, הוא לא השם, בסדר, אבל הוא משאיר את העולם בלי המשך. היו לו ילדים, כל הכבוד, אבל עכשיו אין לו ילדים. אז לא קיים מצוות פריה. מי טבעי שואל את הגמרא על רב הונא, אתה טוען שאם אדם נולדו לו ילדים, ובסוף המתו כי יהיה מצוות פריה ורביה, עברנו לדף סמך בית עמוד בית, שואל את הגמרא, כן? בני בנים הרי הם כבנים למדנו, כן, מה הוא אומר כאן? מי טבעי למדנו ברייתא, בני בנים הרי הם כבנים. מה זה? אם אדם מת, לכאורה הגמרא הבינה שאם מתו לו בנים, אז בני בנים הם כמו בנים, אז זה בניגוד לדברי רב הונא, שרב הונא טוען, אם מתו לו בנים, גם אם אין נכדים, קיים את המצווה, הוא הוריד את הנשמות, נגמר. כאן רואים שרק אם נולדו לו נכדים, לפני שהבנים מתו, הם הולידו בנים, אז הוא קיים מצווה. אבל אם מתו בלי בנים, אין נכדים, אז לא. אז כשל רב הונא, כי תניא היא להשלים. באמת, באמת, אם נולדו לו זכר ונקבה, ואחר כך מתו, קיים את המצווה. כאן מדובר, אם נולד לו נגיד זכר. והזכר הזה הוליד בת. אז אנחנו אומרים, אוקיי, ואחר כך מת הבן שלו, אנחנו אומרים, בסופו של דבר נולדו בן ובת. אחד זה בן, אחד זה נכד, נצטרף. אבל בהחלט, אם נולדו לאבא בן ובת, קיים את המצווה, אפילו שהם מתו בלי נכדים. כאן זה רק להשלים. כאן, הגמרא מסבירה את הברייתא להשלים. תראה רש"י, שורה רביעית, תניא להשלים כגון. שלא היה לו לזקן, מי זה הסבא, אלא בן אחד, ונשא בן אישה והוליד בת, פטור הזקן. זה מה שאנחנו אומרים כאן בברייתא, שהרי ישלים זה את חובתו. אבל אי אהבה עלי מעיקר, הזכר הוא נקבה, אומר אבונה. אפילו מתו בלא בנים, כי היא אמפריה ורבייה. אומרת הגמרא, אבל מה לעשות, שאני אביא לך ברייתא שהיא יותר מפורטת, ולא תוכל להתחמק בתירוץ כזה להשלים? מי טבעי, למדנו ברייתא, בני בנים הרים כבנים. מת אחד מהם, או שנמצא שהבן הוא סריס, לא יכול ללדת, או הבת האילונית, לא קיים, ככה הרמב״ם פוסק ומביא מהירושלמי, לא קיים פריה ורבייה. אז הנה, הברייתא סותרת בפירוש את דברי רבונה, לא בתור השלמה כאן. כן? כאן רואים שמת אחד, בני בנים הכבנים, מת אחד מהם מהבנים, או שנמצא סריס, לא קיים אהב מצוות פריה ורבייה. תיופתא דרבונה, אומרת הגמרא, תיופתא, באמת כאן הקושיה היא קושיה, ובאמת המסקנה שכמו רב יוחנן, אדם מקיים מצוות פריה ורבייה, רק אם השאיר אחריו או בנים או נכדים.
אז רגע, מה זאת אומרת? אם השאיר בנים, קיים.
כן, אבל אם השאיר בנים שיכולים ללדת.
זאת אומרת,
אם ישיר בנים שהם סריסים, כן? לא קיים.
בני
בנים הרי הם כבנים. לא, בן ובת, לפי... בני בנים זה...
בני בנים זה בנים.
הלאה, אומרת הגמרא, בוא נראה את הברית האחרונה. בני בנים הרי הם כבנים, סבר הבא אלו מאמר, בתחלה סבור היה הבא אלו מאמר, ברא לברא, וברת לברתה. כלומר, מתי בני בנים כבנים? שהבן, נגיד, נולד לאדם, יעקב נולד לו, ראובן ושמעון, ולראובן נולד, נגיד ראובן ודינה, לראובן נולד בן, נקרא לו ישראל, ולדינה נולדה בת שקוראים לה מירב. אז עכשיו יש לו כאן המשך מסודר, ואחר כך הם מתו שניהם, אז יש נכד ונכדה, זה בסדר. אז זה מה שאומר, אומרת הגמרא, בני צבא רבי למימר, ברא לברא, בן נחשב במקום הבן, והבת נחשבת במקום הבת, וכל שכן ברא לברתה, אם לבת נולדה, אם לבת נולד בן, אז ודאי שזה נחשב במקום הבת, אבל ברתה לברא, אם נולד במקום, לבן שמת נולד רק בת, לא. אמר לי רבה, לשבת יצרה בעיה, כל מה שצריך לשבת, והעיקה, התקיים הפסוק, אפילו נחדה נחשבת במקום הבן שמת, נכון. לכתחילה ביתי לא אומרים צריכים זכר ונקבה, אבל אם קרה פנצ'ר שהם מתו, אז גם הבת יכולה למלא את המצווה. דכולי עלמא מיעת תרי מחד לא, כולם מסכימים שמה? שאם האבא הוליד בן אחד, הוליד שני בנים, ובן אחד הוליד בן ובת, והבת השנייה לא הולידה כלום, כולם מסכימים זה כלום. כן, זה אנחנו כולי עלמא תרי מחד לא, שני נכדים שנולדו מאחד שנשאר בחיים, אז נגיד או הבן או הבת, נגיד יעקב ילדו, נולדו לו שני בן ובת, הבן מת והבת ילדה זכר ונקבה, אבל הבן שמת לא ישיר כלום, כולם יודעים שזה לא נקרא קיום מצווה, צריך שיוולד אחד מהצד הזה, מהזכר אחד מהנקבה, אם הכל נפל בצד האחד, בצד שני, כלום, זה לא מצווה. זכו לאלמה מיד, תרם אחד לא. מה?
למה לא?
בגלל שאתה רוצה שיהיה קיום לשני השורשים האלו. ולא, אומרת הגמרא, ואמרי לרבנן, איך אתה אומר דבר כזה? יש סיפור.
אבל ככה זה בלתי אפשר לדעת, אם בן אדם קיים...
לכן אדם יקים משפחה גדולה.
אוקיי, יהיה לו...
נכון. אז אונס רחמנה פטרי. מה שאדם עושה השתדלות שלו. כן. אומרת הגמרא, ולא, קושיה, איך אתה אומר שלא מספיק שבת, נגיד, אחד מהצדדים ילד את שני הילדים בדור השלישי? מי אמר לך? והרי אמרי רבנה לרב ששת, חכמים אמרו לרב ששת, נסיב איתתה ואוליד בני. תישא אישה ותוליד בנים. היה לו בת, אבל לא היה לו בן. לרב ששת, בניסויים ראשונים, היה לו בת ולא היה לו בן. אז חכמים ציוו עליו שישא אישה ויוליד עוד בנים, כדי לקיים מצוות פרו ורבו. ואמר להו, בני ברתי בני נינו, לביתי יש בנים, אז קיימתי את המצווה, יש לי בת ולהם יש לפחות שני בנים או בן ובת, אז קיימתי את המצווה. אז הנה, אפילו שרק מצד אחד נולדו בנים, כבר זה נחשב קיים פורבו, עונה הגמרא ואומרת, אתם דחוי כמתחילה, הוא שם רב ששת דוחה אותם, כי הוא לא יכול באמת היה להוליד. כשהגמרא מספרת, רב ששת היא עקר מפירקי, נהיה עקר בשיעור של רב אונה. השיעור היה מתארך, ואף אחד לא העיז לקום באמצע, היו צריכים, סליחה, חוץ מכבודכם, היו צריכים להתפנות לשירותים קטנים, והוא לא היו עושים, וידוע, מי שמתאפק, זה גורם להכרות. הוא התעקר ולא יכול להתחתן, לא יכול להוליד ילדים, זאת הסיבה. רק הוא התבייש להגיד להם, הוא אמר כך, אמר לי רב עלי רב רב אברמרי, מנה המילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הם כבנים, הנה עם המדכתיב כתוב אצל לבן שהוא אמר לי יעקב הבנות בנותיי והבנים בנאי, אלא מה אתה? הוא גם אומר והצונצוני, אך אינמי יש להבין שהם צאצאיו? לא, אלא מה הוא מתכוון והצונצוני? דקנית מיני, שזה בזכותי, קנייני, שאני מכרתי לך, אך אינמי גם כן שהוא אמר הבנות בנותיי והבנים בנאי, דקנית מיני, שאתה עבדת את השנים וקנית אותם, לא שאני ילדתי, אלא הראיה שבני בנים כבנים, אלא מאחה. כתוב בדברי הימים, ואחר בא חצרון, חצרון הוא משבט יהודה, מזרע שבט יהודה, אל בת מחיר אבי גלעד, ותלד לו את סגוב, וכתיב, מיני, כתוב בשירת דבורה, מיני מחיר ירדו מחוקקים, אז מחיר הוא משבט מנשה. וכתיב בפסוק השלישי, יהודה מחוקקי, רק שבט יהודה הוא המחוקק, אז איך היו המחוקקים מצצאי מהמחיר שהוא משבט מנשה? אלא מפני שהוא התחתן, כן? אלא...
מה הקשר עבר לשבט יהודה?
כי כתוב... מה?
חצרון היה משבט ראובן.
בטלת לו את סגוב? לא, חצרון היה משבט יהודה.
אה, היה משבט יהודה.
כן. מחשיבים את בני ביתו שהיו מבני שבט יהודה כבני מחיר עצמו, אז בני בנות עכשיו כבנים. אומרת הגמרא מתניתין, המשנה שלנו אמרה שהאדם אסור לו להתבטל מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. משמע שאם יש לו בנים מותר לו להתבטל, הוא יכול להתחתן גם עם אישה שלא בת בנים. מתניתין דלאו כרבי יהושע, זה למדנו קודם שהמשנה שלנו מדברת ש אם יש לו בנים, הוא יכול להתחתן גם עם אישה שהיא לא בת בנים. אז מתניתין לו כרבי יהושע, תניא, רבי יהושע אומר, נשא אדם אישה בילדותו, יישא אישה בזקנותו. היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו. למה? שלגבי אישה, כדי שלא יהיה שרוי בלא בירורים, או כמו שאמרנו, שיש שלמות. ובנים, אומר הפסוק מקהלת, בבוקר זרע את זרעך, ולערב, ולערב, אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה הכשר הזה או זה, ואם שניהם ככה טובים, מה אתה יודע? מספרים על החזון איש, הוא נולד במאוד מאוד מאוחר, היו לו משפחה גדולה, ההורים שלו, והוא נולד, הם התלבטו עוד, אם הם יכולים להביא ילד לעולם, והם הביאו אותו ממש סוף ימיהם, וכזה גדול נולד, במצב של זקנה מופלגת. אז כן, היה פעם אחד שרצה, ילד ילד באריכות ימים, הוא היה זקן מופלג, אז אשתו בזמן הברית לא ירדה לברית, אומר למה את לא ירדת לברית? מה, איך אני ירד לברית? מי יהיה בבר מצווה שלו? כאילו, אז הוא אמר לה, אל תדאגי, בעזרת השם אני אהיה. ומי יוביל אותו לחופה? אומר אני אהיה בזכות זה שהיא שחתה, היא רצתה לשחות ממנו, היה צדיק גדול, את הברכה ואת התפילה, אז באמת הוא העריך ימים ונשאר, גידל את הבן שלו, כי פחדה, אמרה מה אני, איך אני גדל אותו ככה, אז היא גרמה לכך שהוא יגיד את הדיבור הזה, ולכן, טוב, אומרת הגמרא, רבי עקיבא אומר, למד אדם תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. שואלים כולם, מה החידוש? ברור. אלא הכוונה שאפילו להדמד אדם בעיון בימי בחרותו, לא יגיד, עכשיו קשה לי. לא, גם בזקנותו צריך לעיין. או נגיד, הוא ברר נושא כבר כשהוא היה צעיר, הוא עשה דוקטורט על זה. הוא יגיד, די, עכשיו אני אעסוק... לא, תחזור על זה, כי עכשיו הניסיון שלך, והחוכמה שלך, והידע שלך, יכול להיות שטעית מה שאמרת אז, יכול להיות שתפתח יותר את התזה החדשה. אם כן, נעשה אדם בילדותו, יישא שוב אישה בזקנו, אלו בנים ילדותו, יהיו לו בנים זקנו, שמר, בבוקר זרע את זעריך, ולערב אל תנח ידיך, אינך יודע איזה הכשר הזה או זה, אם שניהם תקרתו. אם רשי אומר, רשי אומר, בבוקר זרע זעריך, הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין, אומר משפט חשוב, אומר, לערב לזקנו, איזה הכשר, איזה זרע יהיה אגון וירא שמיים ומתקיים. רבי עקיבא אומר, למד אדם תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים מילדותו, היו לו תלמיד זקנו, שמר בבוקר זרע את זרעך. הוא מפרש את המובן זרעך במובן הרוחני. אמרו, או, זה מחר נרחיב, רק נקרא את הגמרא, 12,000 זוגים תלמידים. היו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס. אנטיפרס ליד ראש העין, מבצר שהקימו. גבת יש אומרים שזה ליד באר שבע, תל באר שבע. אז אם כן, זה היה כל ארץ יהודה ושבט שמעון, זה היה הגבול. היו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. כבוד של תורה לא נהגו אחד, והיה עולם שמם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום שנעה להם. הלא הם מי זה התלמידים? רב מאיר ורב יהודה ורב יוסי ורב שמעון ורב אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. אז אומרים, איך מתו במגפה? יש אומרים, אם יד הגמרא אומר, תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. עד חג השבועות, אמר רב חמא בר אבא ואיתמה רב חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מהי? אמר רב נחמן, אסכרה. כיוון שהם נהגו לא כבוד, לא דיברו דברים של כבוד, אסכרה זה משהו בגרון, זה בא על חטא לשון הרע, ועל דיבור לא טוב, מתו בזה. יש, כן? יש לנו כמה מקורות שמדברים... רב שריר הגאון, באיגרת המפורסמת שלו, הוא אומר שמתו משמדה. יש אומרים, מה פרוש משמדה? מרדיפות המלכות הרומית. כיוון שרבי עקיבא תמך במרד בר כוכבה, ורבים מתלמידיו הצטרפו למרד, אז הם התנקמו בתלמידיו והרגו הרבה הרבה מתלמידיו. כך אומר רב שריר הגאון באיגרת שלו, שזה שמדה. על כל פנים, כאן אנחנו רואים את היסוד, אבל אנחנו נדבר מחר כל מנהגי האבלות שיש בל"ג בעומר, 33, מה המקור בדיוק מהגמרא שלנו? יש נוהגים מפסח עד ל"ג בעומר, מיום שני של פסח עד ל"ג בעומר, את מנהגי האבלות, יש נוהגים מראש חודש ועד שבועות, וכל הסיבות מאיך החשבון בדיוק, מנהג אשכנזים עד ל"ג בעומר בבוקר, מנהג הספרדים למדלת בבוקר, פוסקים את זה, ומה הסיבה לכך, נראה בעזרת השם מחר. אנחנו...
שאלה.
כן.
למה הולך למיניהם אחרי ירדו מחוקקים ולא הולך אחרי האבא? למה זה בגמרא הולך אחרי האמא ולא אחרי האבא?
לא הבנתי.
יודעים שזה הולך אחרי האמא.
כן. הייחוס הולך אחרי האבא, לא? הזהות, הזהות הולך אחרי האמא. מה? מה הולך? איפה ראית? נו. לא, זה הבן, הבן שבא מהבת.
אז למה זה הולך אחרי האמא? כי כתוב בפסוק אחרי האמא, מניהם אחי, ירדו מחוקקים, אני צריך לכתוב מניה חצרון.
אז רואים, זה מה שהוא אומר, שגם בן הבת הוא נחשב כממשיך, כבנים. בני בנים קרם כבנים, מכוח האבא, לא מכוח הבת שהיא באה מכוח האבא. טוב, נראה כאן דבר הלכה. אנחנו אמרנו שאנחנו היום בדף חף, לא, אנחנו כבר כאן. כן, בדף למד. לא, לא, בדף, בדפים, עמוד חפתת, נון ה' נפרמה שזירת החוטים. חוטי ציטיטה שזורים כל אחד מהם משני חוטים, ונפתחה שזירתם, דהיינו שכל אחד מהם נפרם ונחלק בראשו ונעשה שני חוטים. אם נשאר בחלק השזור של החוט שיעור של כדי הניבה, אתם יודעים מה זה כדי הניבה? שאתה יכול ליצור הניבה כשני גודלים, שיעור הגודל זה בשני סנטימטר או 2.4, נגיד 5 סנטימטר, כשר. אבל אפילו אם נפרמה שזירה בכל 8 חוטים, נשאר בכל חוט לחלקו הסוגן העבירה חוטים כשריים. מה שעושים היום, עושים קשר בסוף כל חוט וחוט, כדי שלא ייפרם השזירה. אתם יודעים מה עושים. אתם מבינים מה שאני אומר? הנה, כאן בכל חוט עושים בקצה קשר. כדי שלא ייפרם. שימו לי, אני מקפיא תמיד. קשר יש כאן בכל חוט בקצה שלו. אחרת הוא מתחיל להיפתח. כן, הנה, זה אצלי כבר השתחרר הקשר. איך בחלק מהחוטים, בזכותכם אני אעשה את זה היום. אם כן.
אלה שמדבקים את זה, הרב, שזה לא בכלל.
אז יותר, אני לא יודע להדביק, זה חומר אחר. אולם אם נפתחה השזירה יותר ולא נשאר חלק הסגור שהוא כדי עניבה, חוט פסול. הרי הוא כחוט שנחתך מהבגד, ודין הציצית כציצית שנפסקו חלק מחוטיה של דיני עברו להלן. נפתחה שזירת החוטים באופן שהציצית נפסלת, אם יחזור וישזור אותם בעודם מחוברים בבגד, לא יועיל הדבר. משום, תעשה ולא מן עשוי. אבל אם זה נפתח טיפה, אתה עוד יכול להציל את זה, לא צריך. ואל תוסיף, אם נפרמה השזירה של חוט אחד בלבד, ולא נשאר בחלק השזור שוש כדי עניבה, נמצא שהחוט הוא כשני חוטים, אז עכשיו מה יש לו? במקום 8 חוטים יש לו 9, כי אחד נפתח ל2. אף שהציצית אינה נפסלת בכך, כפי שהתבהר לעלם וכל פסולי ציטין, מכל מקום תלויים אתה בכנף יותר מ8 חוטים, כדי שלא יעבור על איסור בעל תריסיף, יאמר בפירוש שלא נוח לו בתוסף את זה, או שיחתוך את המיותר, נשארו לו 8 חוטים בלבד. חוט ציצית שבימינו שנפתחה שזירתו, חוטי ציצית המצויים בימינו עשויים באופן שכל חוט שעזור מ8 חוטים, על כן גם אם נחלק החוט ל2 או יותר, כל עוד שלא נחלק ל8, אין לפסול את הציטית, שהרי עדיין נשאר החוט שזור ל2, זה מעניין. אכן, אין להשאיר את החוט שהוא מחולק לכמה חלקים משום איסור בל תוסיף. באופן זה תלוי בכנף יותר מ8 חוטים, תקן כמו שדיברנו קודם. קשירת ראשי החוטים, לכתחילה מה שדיברתי הרגע. טוב לקשור את חוטי הציצית בראשם כדי שלא יתפרקו משזירתם. זה הדבר הטוב יותר. ויש כתבו. שכאשר הציציות שזורות יפה ולא שכיח שהתפרקו, נכון להחמיר שלא לקשור את הציציות. שלפי שיש אומרים שטוב יותר שלא לקשור כלל את חוטי הציצית בראשם, מפני שהדבר נראה כאילו מוסיף על הקשרים של הציצית. ובשם הארי כתבו שלא היום הוא מוחה בקושרים, אף שיש מפקפקים בזה, אדרבה, נראה שהיה חפץ בקשירתם. כן, כתב תלמידו, מורנו הרב חיים ויטל, חיינו הרב שמואל וויטל, על אביו המורנו הרב חיים ויטל. כן, כתבו הברכי יוסף, הבן ישחי, משמע שטוב לעשות את הקשר. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. טוב, איך שהוא עשינו את המשימה.